ערב טוב, אנחנו באורות התורה, פרק ט', אמצע עוד ג'. כן, נעשה ככה סיכום קצר. הרב מדבר פה, אמרנו, לאנשים שרוצים להיות תלמידי חכמים, שתורתם אומנותם. הוא מביא פה הנחיות איך להיות תלמיד חכם. איך האדם מייצר תלמיד חכם. אז בהתחלה, בחלק הראשון שלמדנו, הוא מדבר על כך שהאדם צריך לעשות לו תוכנית ולשים לו מטרות. ושלא יחשוב שיש לו לחץ לגמור את כל התורה כולה, ואז לא יהיה לו נחת. אלא, לא עליך המלאכה לגמור, אז לא צריך להקיף את כלל ידיעותיה בלחץ, אבל כן צריך לסלול לעצמו דרך כזו שהוא יקיף את התורה בסדר מסודר בנחת. ואז הוא מדבר על הקפת התורה גם בצד בדעות וגם בצד המעשי. כן, לכלול בהקפה ברורה את הצד המעשי וגם את הדעות, ההקפה הכללית בדעות. ואז הוא אומר איך בחור או איך אדם שניגש לתורה מתחיל לייצר את עצמו. אז הדבר הראשון, הוא צריך להגיע להבנה טובה בעומקה של הלכה וידיעת סורת הדשמת על דרך ישר ונכון. קודם כל צריך לדעת איך לפתוח ספר. נו, מה הבעיה? תפתח ספר והכל יהיה בסדר. אז ראינו שפה צריך על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, שצריך גם דרכה של תורה. זאת אומרת, זה לא סתם שבאדם פותח ספר קודש, מתחיל להקשות ולתרץ, מתחיל ללמוד ולפתח לו דרך, אלא יש עניין של דרכה של תורה. יש עניין של המסורת, יש עניין של סדר לימוד תורני. וזה קשור לשימוש תלמידי חכמים. למה זה קשור לשימוש תלמידי חכמים? לכאורה, אדם יכול ללמוד גמרא ולהבין מילון ארמי עברי, ולהבין את מה שכתוב, ולשאול ולתרץ וללכת ולעשות לו סדר בעצמו. אבל זה לא ככה, כי יש בתורה את מה שכתוב. יש את התורה, התורה נקראת, הגמרא נקראת תורה שבעל פה. מה הכוונה תורה שבעל פה? אז אנחנו יודעים, למדנו על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, על ההבדלים ביניהם וכו'. אבל זה לא סתם מילה, תורה שבעל פה. זה לא סתם, כמו שאומרים, טרימינולוגיה, שמשתמשים בזה לקרוא לזה שם. יש פה עומק. התורה עניינה זה העברת התורה מהמסורת, העברת התורה מאדם לאדם. תורה שבעל פה, שיש מימד בתורה שלא יכול להגיע מכתב, לא יכול. איזה שימוש תלמידי חכמים? אתה לא יכול לקבל את ההבנה איך להסתכל על הדברים, מה להדגיש, מה, מאיפה לבוא, על מה לשים לב יותר, על מה, בלי לראות איך מישהו עושה את זה.
אבל זה משתנה מאוד, תלמיד חכם.
בסדר, יש הרבה שיטות במסורת, יש בית שמאי, יש בית הלל, יש רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון, זה בסדר, יש הרבה דרכים וכולו עליבא דרבי עקיבא. ובכל זאת הכל צריך להיות מיוסד על אדני קודש, הכל צריך להיות מיוסד על יסוד המסורת. אז יש הרבה שבילים, התורה היא 70 פנים לתורה, אבל אי אפשר להמציא, אי אפשר לבוא ולהגיע, ללמוד ולהפוך את עצמך לגדול בתורה, אם אין לך את הדמות שאתה לוקח לפניך בשביל להאיר לך את הדרך. שימוש תלמידי חכמים. אז זה הדרך שהבחור או הלומד תורה מתחיל ונכנס לתורה, בידי זה שהוא מסדר לעצמו את ההבנה היסודית שלו בתורה. אחרי שהוא מצליח להבין סוגיה, אחרי שהוא יודע לקרוא ולהבין ולראות עוד יותר לעומק, עכשיו מה הוא עושה? אז עכשיו צריך להתחיל, אומר הרב, עד פה הגענו, כן? אחרי שהוא יודע לעיין בכל סוגיה קרוי וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה ומסע ומתן של הלכה, אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף כפשוטן. שיתחיל עם הריף, כי הריף עובר על כל התורה אליבא דאיכתא ובלשון הש"ס. זה מה שהוא כותב בהמשך, שהוא יעבור על הריף לכל הלכות הריף כפשוטן בבקיאות הגונה, וזה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. אפשר לקבוע כמה שנים לוקח ללמוד ש"ס גמרא? 7 שנים דף ליום. הריף הרבה פחות. אם למשל בסנהדרין יש קוף יוד 100 ומשהו, קוף יוד זין נראה לי דפים, אז בריף יש רק 20 דפים. בשבת יש קוף דלת דפים, איך? ובריף יש משהו כמו סמך זין או סמך ח. זאת אומרת המסכתות היותר הלכתיות זה באזור החצי קצת יותר, המסכתות הפחות הלכתיות עם הרבה אגדות זה אפילו יהיה שליש או רבע או פחות. אז כך שהריף אפשר לעבור את כל הש"ס בהרבה פחות משבע שנים. יש גם דפים מאוד קצרים הריף בעצמו, אם לא לומדים אותו עם מרן, יש דפים מאוד קצרים. לומדים אותו עם מרן, אז הדברים די כתובים בצורה פשוטה, אין שם... הוא הוריד את רוב המסע ומתן ההלכתי הפלפולי, זאת אומרת, את רוב הדיונים הוא הוריד. הוא השאיר את המסקנות להלכה עם קצת שורשים. כך שזה הרבה יותר קל לעבור על זה. ואז באדם שעובר על כל הריף, אז הוא אומר, העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה, היא נעימה מאוד מצד עצמה, מכיוון שאתה לומד וזה דברים יחסית שכתובים בלי הרבה קושי, נעימה מאוד מצד עצמה, ומצד הציור המענג קרוב לתכלית של ההקפה הכללית לדעת את הסכום הכללי של כל ההלכות לפי הקירוב היותר גדול עם קוראן בשס באופן כולל. זה גם נותן לך מבט על כל ההלכות קרוב מאוד למקוראן בשס. אז לדעת את כל ההלכות מתוך השס ביון זה כבר יותר זמן, יותר מורכב, אבל להקיף, לגעת בכל ההלכות מתוך הריף זה כבר יותר קל ונותן הקפה וזה נותן עונג לבאדם לדעת את התורה, להיפגש עם כל התורה כולה. יש עניין גדול להיפגש עם התורה כולה, זה נותן לבאדם דעה רחבה יותר. כל נקודה בתורה, עברנו על זה בשיעור הקודם, שכל נקודה בתורה היא נוגעת ב משהו באדם ומשהו בעולם. ככל שאדם יותר מקיף, כך יותר צדדים נפתחים אצלו. כך יותר.
אני לא רואה את זה באופן פרטי. כלומר, אם אני נוגע במונסים...
אז זהו. אז אם באדם מסתכל על סיכומים בלשון ההלכה הקצרים, שהם לא נוגעים, שהם רק נקודות, אז לפעמים באמת זה גם הקפה. אבל לפעמים באמת הוא יכול להגיד, זה לא מספיק. אבל הריף הוא בלשון המקור. אז יש לך שם גם את הצבע המקורי של ההלכה, שזה נותן את החיבור לשורש שלה. יש הבדל בין אם אתה לוקח כמה עלים ומחזיק אותם מכל עץ, לבין אם אתה נוגע בשורשים של העץ, אם אתה אוחז את הגזעים. אז אמנם אתה לא מחזיק את כל העץ, אבל את הגזע אתה מחזיק. אז זה, כשזה מחובר לשורש, לסגנון של המקור, אז אתה תופס את זה, אתה אוחז את זה. אז זה מה שאומר, שזה הקפה של ההקפה, מצד הציור המענג הקרוב לתגלית של ההקפה הכללית, לדעת את הסכום הכללי של כל ההלכות, לפי הקירוב היותר גדול למקורן בשס באופן כולל. שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים, מתייצב לנגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. לפילי פליים, להקיף את כל התורה כולה, איך הוא אומר, קביעות מתונה, עבודה נעימה. כל פעם קצת, אתה קיפת. וכשילך בדרך זו בכל יום תמיד, בדרך זה בכל יום תמיד, יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. עכשיו הרב מפרט את הסדר שצריך ללמוד. אז אמרנו להקיף, קודם כל ללמוד סורתא דשמטא, לדעת איך ללמוד סוגיה ולדון למשא ומתן של הלכה. אחר כך להיכנס לקביעות מתונה, להקפה של התורה דרך הריף, ואז צריך לחבר עם זה קודם כל תורה שבכתב, שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. צריך ללמוד את אדם להיות בקי בתורה שבכתב, בין חמש למקרא. והאם בין חמש, כשאדם בין עשר למשנה, אז חמש שנים האלה הוא צריך לגמור את כל התורה, את כל המקרא. המקרא זה יכול להיות חמישה חומשי תורה, יכול להיות גם נביאים כתובים. אז ואז כשהוא הגיע לגיל עשר, האם הוא באמת יודע תנ"ך? אז יש בתי ספר של זילברמן, או היה עוד איזה דרך כזאת שהיה, שהם שינון, שמשננים. אז בגיל עשר הם יודעים בעל פה, אני חושב, את כל חמישה חומשי תורה. בעל פה. השאלה היא מה מידת ההבנה שלהם. כל שהם מבינים פשט. אבל עמקות, ודאי לא מבינים. והתורה ודאי שיש בה עומק ומקים, התורה שבכתב ודאי שהיא לאין חקר ולאין תכלית. אז לכן יש עניין להקיף אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא להישאר באמנה של הגן, ולא להישאר באמנה של בית הספר, אלא לעלות להבנה של ישיבה, של ישיבה גבוהה, של כל אלה. והלאה והלאה. לעלות ולעלות ולעלות. אין עוד אומר, שונה פרקו 100 פעמים ל-101, במיוחד אם הוא מוסיף עוד כמה פרשנים ועוד עומק. אז זה תורה שבכתב. וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקניין הידיעות של האגדות. אגדות, מה שנקרא עין יעקב, אגדות הש"ס. או עין היה, מה שהרב עשה. אז ללמוד את האגדות. כי הרי דיברנו על עריף, שזה הלכות. כמובן, ללמוד סוגיות, שזה בהמשך הוא מביא הרבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושלמי. וחוץ מזה, להתמקד גם, לקחת זמן מסוים ללמוד אגדות. כי אגדות יש בהם משהו מיוחד שמרחיב את דעתו של אדם, נותן לו עוד מימד אחר מהתורה המעשית העיונית. אז יש אגדות. ואומר גם המדרשים. ספרי המוסר. אז אגדה זה אמרנו עין יעקב. המדרשים, מדרש רבא, מדרש תנחומה, קוד שימוני, יש הרבה מדרשים, מדרש הגדול. ספרי המוסר, מסילת ישרים, חובות הלבבות, וכו'. המחקר, מה זה ספרי המחקר? או, אז זהו, אז באמת נראה שסיפורי המחקר זה האמונות והדעות של הרס"ר, מורה הנבוכים של הרמב״ם, ותכן גם הכוזרי, שזה ספר שאמור לייסד את יסודות האמונה, מה שאמרת, האמונה, מחקר, מחקר אמוני, ככה זה נראה. אמנם הרב גרורי לוקח את זה לכיוון של מחקר של השוואה. אני לא יודע אם בזמן הרב קוק היה כל כך הרבה מחקרים על התורה, מבחינת לחקור את התורה. יכול להיות שכבר היה, היום יש לך בבית. מה שעושים, למשל, בדעת מקרא, הרבה פעמים. הם לוקחים ומשווים, יש להם הקדמות, מבואות, הם לוקחים ומשווים בין טקסטים כאלה וזה, וחוקרים את זה לפי הדקדוק, תחביר, לפי צורות יותר עמוקות של מילים, שכולי עושים הרבה, אפשר לחקור את התורה. לכאורה המחקר, הכוונה היא באמת ספרי המחקר, זה מורה הנבוכים, זה הרס"ר, אמונות והדעות, הכוזרי ועוד. והקבלה. אי אפשר בלי זה. רוצים להקיף את התורה? אמרנו גם קבלה. אז כמובן שהוא כותב בשמירת המדרגות. לאט לאט. לא לקפוץ. יש מדרגות, אי אפשר לעוף למעלה, אפשר להתרסק חס ושלום. אז לומדים תורה שבכתב, אגדות, מדרשים, ספרי מוסר, מחקר, קבלה ושמירת המדרגות. טוב, עכשיו יש עוד משהו. אז הבן אדם לומד, 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 לומד. אומר הרב, לפעמים יש התמדה כזאת שמביאה לבטלה. יש התמדה כזאת שעלולה חס ושלום להביא לביטול מסוכנת, ויש לפעמים שבאדם הוא לא לומד, אבל זה מביא לו להרבה יותר לימוד. יש, דיברנו על זה בפרק פרק ז' באות ג', זאת אומרת, יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על עומדיה. זאת אומרת, עשינו פה כמה נתיבים, מה הכוונה? אחד העניינים זה שהרבה פעמים אדם עושה הפסקה ומגדיל את הכוחות שלו. יש לנו מספיק זמן, בוא נסתכל רגע. אין לך פה קובץ, אני אראה לך את זה. בקובץ א' באות תפשין למד א', תכף אני אראה לך. לפעמים לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו שלא להיות רדוף תמיד לחובת המעשה והלימוד. אדם אומר צריך מאוד, צריך מאוד, צריך מאוד, צריך מאוד, אז הוא יושב ולומד ולומד ולומד. עצור, עצור רגע, אל תהיה רדוף. אז בהתחלה, בתחילת הסעיף הזה דיברנו על זה שלא עליך עמך לגמור, מבחינת לא לקחת מתח של כל התורה כולה. עכשיו הוא אומר גם מבחינת הזמן, אלא מה צריך? אלא ליתן לעצמו הנחה ורווח, לתת לעצמו רווחים. גם התורה ניתנה עם רווחים, רווחים להתבונן בדבר. יש מקום לרווחים. ייתן לעצמו רווח, הנחה ורווח, כדי שתתעלה נשמתו בעצמה ותתרחב בטיולה הפנימי בלשד החיים העצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. אז הנשמה יש לה עומק פנימי. ראינו כבר שכל הספרים וכל התורה כולה באה כדי לגלות את העומק שבנשמה. ומילא צריך לתת לדברים לחלחל, צריך לתת לדברים לבשם את הנשמה, להעיר אותה ולתת לנשמה לקלוט. זה הרווח, הרווח להתבונן. אז אדם לוקח לעצמו איזה בין הזמנים, לא צריך להיות חודשיים, זה יכול להיות גם שעה, גם 10 דקות, אבל לוקח לעצמו איזשהו זמן להתבונן בדברים. יושב וחושב על הדברים, תובל לעצמו איזשהו מהלך, זה קצת לטייל בטבע, לראות מה רבו מעשיך השם, ולהתחבר לדברים דרך הרגליים, דרך העיניים, דרך הטבע האלוקי. יוצא בלילה להתבונן קצת על הכוכבים, סעיניך השמיים, ולראות את ה... יש... אפשר לשאוף אוויר, וזה נקרא בסוכה, כתוב מה עושה בסוכה, מה עושה אדם בסוכה? אוכל, שותה, ישן, מטייל. אז זה מטייל בסוכה. כמה אפשר לטייל בסוכה? זה כנראה מטייל במחשבתו, כנראה איזה התבוננות, סוג של התבוננות. הטיול. אז הוא אומר שהנשמה היא מתבוננת, היא מתרחבת בעצמה, בתוך עצמה, בטיולה הפנימי בלשד החיים. העצורים בתוך כל הדברים הפנימיים שלה. ואחרי שביטה כזאת שקדושת שבת יש בה, מבחינת שבת בימי המעשה, מתאמצת הנשמה לשוב ברוב כוח לעבודה רוחנית ומעשית, שכל פרטיה יהיו רעננים, יונקים כוח חיים של הדעת המלאה. מורה ברוך חיים. בסדר, אז הרווח. אז גם פה הוא כותב את זה. ברווח זמן למחשבה עצמית. להרחבת הרגשות הטובות. לתת זמן לדברים להתרחב, להיקלט, לא להיות בלחץ, לא להיות רדוף. יש אמרה, יש אגדות רבא בר חנה, רבא בר בר חנה. אז אחד האגדות שם, נראה לי שזה שם, שהוא ראה ציפור שעומדת עד קרצוליה במים, ומקיעה לשמיים, ונפל שם גרזן ואי אפשר להוציא אותו. למה? לא מפני שהמים עמוקים, אלא מפני שהמים רדופים. רדופים. גרזן. זה אגדות שהן כתובות בלשון עמוקה. אז ראיתי אחד הפירושים שם, מה זה גרזן? לומדי התורה נקראים מחץ די חקלה. חוצבים, הם כביכול חוצבים בהר, חוצבים ב... הם עובדי האדמה, כביכול חופרים באדמה, לעובדה ולשומרה, לסדד המכה. אז הגרזן זה כלי העבודה של החוצב. זאת אומרת, אדם בא ללמוד, אבל אין לו, הוא לא מצליח ללמוד. הוא לא מגיע עד לקרקעית. הוא לא מצליח לעמוד יציב ולהגיע לבירור אמיתי של דברים. למה? לא מפני שמיים עמוקים, לא בגלל העומק של הדברים, מפני שמיים רדופים. אז פירוש אחד ראיתי שהוא לא מסודר. הפירוש שאפשר להבין מפה, מפני שהוא רדוף להשיג, אין לו נחת. הוא לא מתבונן, אין לו את ה... התבוננות בדברים, אז הוא לא יכול להגיע לקרקעית, הכל רדוף, הכל מהר, להשיג, 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 הוא לא מצליח. אז הנפש לא יכולה להאיר את הדברים ברור יותר אמיתי, יותר בהיר. אז זה פני שהמים רדופים. אז צריך רווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות. אז אמרנו שיעורים, אמרנו סוגיה, העמדת הסוגיה, אני מסכם עד פה, אמרנו העמדת הסוגיה בדרך ישרה, מסע ומתן של הלכה, אמרנו הקפה בריף והקפה הכללית בתורה שבכתב, אגדות, מדרשים, מוסר, מחקר, קבלה ורווח זמן למחשבה עצמית. מה עוד? האם זה הכל? לא יכול להיות. מה עם הבסיס? אומר בשיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו. יש גרסה לגרוסיניש. צריך לעבור על השס. לא מספיק ללמוד תריף. צריך לגרוס. צריך ללמוד, לדעת. זה הבסיס, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, כן, זה מה שהוא כותב. ירבה לעסוק תלמוד בבלי וירושלמי, תוספתא, כל דברי חז"ל בהמשך. אז זמני, אז שיעור קבוע לתלמוד בגרסה, אז זה בקיאות, מדי יום ביומו. ומה עם עיון? אז זה החלק הבא. וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ופלפול, בעניינים מפוזרים כדי להרחיב את הדעת ולהתעמק בעיון, שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. חייבים ללמוד בעיון. בלי עיון אי אפשר לגדול בתורה, אי אפשר להיות דורש תורה. לא מספיק ללמוד בגרסה, לא מספיק ללמוד תורה שבכתב, בעריף, באגדות, במדרשים, אפילו לא מספיק ללמוד מחקר וקבלה. צריך גם ללמוד בעיון. כן, אומר, זה נצרך מאוד לכל דורש תורה. להרחיב את הדעת ולהתעמק בעיון. אז אדם שרוצה להיות תלמיד חכם, אז הוא צריך לעסוק בדברים האלה בצורה מסודרת, ואז הוא נהיה תורתו אומנותו. יש תיאורים של סדר יום של הרב קוק, אז אומרים שהוא היה לומד כל יום 60 דף בעיון. 60 דף בעיון. עוד, לא יודע כמה דפים בפקיעות, ועוד, היה לומד. מה? המון, המון, המון. אבל פה הוא נותן רק את הדברים בגדול. תראה, בואו ניקח רגע בחור ישיבה. כמה שעות יש לו ללמוד? הלוואי. כן, הפסקות וכולי וכולי וכולי, בערך 9 שעות זה הרבה, 8 שעות זה 9, בוא נאמר 9 שעות. בסדר, בוקר, צהריים וערב. בוא נאמר בוקר זה 9 עד 1. 4 שעות, צהריים. זה עוד משהו כמו 4 שעות. בערב זה עוד משהו כמו שעתיים, שלוש. זה תשע, זה יכול להיות גם 10 שעות, 11, אבל זה גם כן לא מלא. בואו נראה. יש לו עיון. בסדר, בוקר נאמר, 3-4 שעות בעיון. נאמר, הוא לוקח חצי שעה תחילת סדר, או שעה תחילת סדר, הוא לומד תורה שבכתב, בהקפה. עקיף תורה שבכתב. אז יש, אז הוא מתחיל את היום עם תורה שבכתב, ממשיך לעיון, אחרי זה בצהריים, בסדר צהריים, בפקיעות, גרסה, וריף. עכשיו, מה נשאר לו? אגדות, מדרשים, מוסר, מחקר וקבלה. אז יכול ללמוד בסדר הערב, אמונה, חצי שעה, שעה, שזה מחקר. קבלה שישאיר לעוד כמה שנים, במדרגות, ומוסר הוא יכול ללמוד גם כן, או להתחיל את היום אחרי התפילה ברבע שעה מוסר, או לחלק את זה אחרי מנחה רבע שעה מוסר, אפשר ללמוד גם חצי שעה מוסר לקראת ערבית כזה, ואגדות ומדרשים. אז אם הוא רוצה ללמוד עין יעקב במדרש רבה, אפשר לעשות את זה גם בשבת פרשת שבוע, מדרש רבה על כל פרשה, על קוד שימוני, פרשת הנחומה, פרש הגדול, יש שרבה מדרשה. ולגבי הגדות, אז הגדות באמת פחות מקובל היום ללמוד בישיבות, אין יעקב וכו', אבל יש לו, נשאר לו בערב עוד זמן, אז בערב הוא יכול ללמוד הגדות גם עינייה. אם הוא לומד עינייה אז בכלל לא מסודר, יוצא שהוא עבר על הכל. אפשר? נכון? טוב, בלי לחץ, אמרנו. וכשיסגר לו בקיאות מקפת בהלכות הריף, אז אחרי שהוא עבר על הריף כמה פעמים, ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין. כי הוא למד את ההלכות במקור, הוא רוצה להעמיק בהם, הוא רוצה לראות לאן זה הולך. זה מפתה, זה מגרה. תיוולד בקרבו התשוקה לדעת הלכות על בוריין, והרבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושלמי ותוספתא, בכל דברי חז"ל, מתוך הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והביאור. אז הוא ירחיב ויותר ביאור, ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות, ויקרא דברי תורה. עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים הנדרשים לאדם, ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. מה קורה לבאדם שלומד הרבה תורה, שמקיף הרבה תורה? האם הוא הופך להיות ארון ספרים, או שהוא הופך להיות ונהנים ממנו עצה ותושייה? אומר רבי מאיר בתחילת פרק שישי, פרק חבות, כל העוסק בתורה לשמע זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו, נקרא הרע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומחשבתו לי הצדיק חסיד ישר ונאמן, ומחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. נאמר לי, יצא ותושיע אני בינה לגבורה, מנותן את המלכות וממשלה וחיקרודים, מגלים לו רזי תורה, מנסה כמיין המתגבר, וכן הר שנו פוסק, בבית צנוע וערך רוח, ומוכל על בנו, מגדלתו ומומתו על כל המעשים. זאת אומרת, הלימוד תורה הוא לא רק ידיעות, הוא לא רק יוצר הספרים, יוצר החוכמה במחשב, עוד איזה פרויקט השוט, אלא הוא גם יוצר אדם אחר, וגדלתו מורמתו על כל המעשים. נהנים מנו עצה ותושייה. יש לו מוח של תורה שאפשר לשאול אותו עצות, והוא עונה. כידוע שגדולי ישראל בכל הדורות היום תייצים אותם על כל עניין. על כל עניין. רפואה, עסקים, חינוך, בית, כל הדברים הם תייצים עם גדולי תורה. ודעת תורה זה היה הדבר, זה תמיד הדבר. בעל הרבה מאוד משמעות. אז אומר הרב, מאוד מעניין, אומר, מתי יש לאדם דעת תורה? ככל שהוא מקיף יותר תורה, כך יש לו יותר דעת תורה, ככה נהנים ממנו יותר עצה ותושייה. יש בקובץ ג' עוד פי ד', בוא נקרא את זה רגע, עוד פי ד', אומר, אצל רוב בני אדם יוצאים השלשלות של המחשבות אלו מאלו וכולי וכולי, אבל תוכן הקודש של השפעת המחשבה העליונה יוצר תכונה מיוחדה באדם שעל פיה הרעיונות כולם נובעים מהמקור הכללי שכל המחשבות נובעות ממנו. והכלליות הולכת ומתבררת, מחוברת יותר ויותר, מחברת יותר ויותר את הפרטיות, ומגביה את הערך של כל התוכן המחשבי למרומי האמת ליפעת הקודש. בוא נראה, זה קצת גבוה. מה הוא כותב? שאצל, שהשפעת המחשבה העליונה, שזה התורה, כן? יוצר תכונה מיוחדת באדם. שהמחשבות שלו, הרעיונות שלו, הם באים מהמקור הכללי. הם באים מהאמת. גם. זה המקום, המקום שבו הכל מתחבר. זה המקום שבו הכל, הוא נמצא במקור שלו. ואז הכלליות הולכת ומתגברת, וכל הפרטים מתחברים יותר ויותר.
מתחברים
זה
מלשון
מהירים. מאירים, מחברת, מאירה יותר ויותר את הפרטיות. וכל תוכן מחשבי מגיע למרומי האמת, ליפעת הקודש. זאת אומרת, האדם שהוא איש תורה, ויש לו מוח תורני שהוא הקיף, שהוא תופס, שהוא חי בתורה, אז כל מה שהוא אומר, זה נובע מאיזשהו תוכן פנימי עמוק יותר, לחיבור יותר עליון, לכלליות יותר גבוהה. ואז כל הפרטים הם הרבה יותר מהירים, הרבה יותר מחוברים, מסודרים, מובנים. אז זה מה שהוא כותב פה, ששכלולה של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים הנדרשים לאדם, והוא נהנה ממנו עצה ותושייה. ועכשיו, אחרי שהוא למר את כל התורה, פחות בהקפה יסודית, הוא כבר עבר על הריף כמה פעמים, הוא כבר עבר על התורה שבכתב, עבר על מדרשים, אגדות, מחקר, קבלה קצת, הוא גם הלכה וכו', מוסר. אז עכשיו, כמובן גמרא וכו', אז עכשיו הוא כבר, יש לו יותר זמן, כי הוא כבר אדם הרבה יותר משוכלל. ועכשיו הוא יכול, כשילך באופן כזה, יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוג דעתו, ונותנות לו אומץ לצורכי החיים, זה מקובל על הבריות ומוצא חן בעיני אלוקים ואדם. אז עכשיו הוא יכול לחתמות באוניברסיטה, כמו הרב סיודה הזה, אני רוצה לגלוח, שלמד איזשהו חוג באוניברסיטה, כמו הרבה גדולי ישראל שלמדו איזה תחום מסוים, אז הם הקדישו לזה זמן קצר יחסית, כל הזמן היו עסוקים בתורה וביראת שמיים ובעשיית דברים קדושים, והיה להם זמן קצר שהם עסקו בחוכמות חיצוניות, אבל החוכמות החיצוניות האלה, מה שהם למדו שם, נתן להם עוד, הרחיב את חוג דעתם, נתן להם עוד תועלת מבחינת האדם בעולם, ונתן להם אומץ לצורכי החיים. כשאתה בא לי, כשאתה בא לי תיעץ עם בן אדם, סופר על הרב קוק, שאנחנו לומדים את דברה, כן? שכשהיו באים להתייעץ איתו בכל עניין, אז היו מרגישים שהוא יודע לייעץ בכל עניין. הרב צביודה למשל, היה בא אליו פרופסור לספרות, והיה מתחיל לדבר איתו על ספרות, והיה מרגיש שהוא יודע כמו המרצים שלו, שהוא יודע מעבר לרגיל. ואז היה בא לאדריכל והיה מרגיש שהוא יודע כמו האלה שלימדו אותו, והיה בא אליו מומחה לחשמל והיה מדבר איתו והיה מרגיש שהוא יודע כמו האלה ש... זה מבהיל על הרעיון, הידע שלו בכל התחום, בכל המקצוע, בכל דבר, היה מפעים. גם דברים שלכאורה הכי רחוקים והכי מוזרים. הרב הנזיר, זה צהל, הוא למד באוניברסיטה חוץ לארץ. לא יודע אם לעסוק בו, אני חושב. למד איזשהו תחום. וכשהוא פגש את... אני חושב שזה היה את הרב קוק בעצמו. אז הוא דיבר איתו על התחום שהוא לומד, הרב הנזיר הרגיש שהוא יודע בתחום הזה, שולט בו כמו דג במים, ואחר כך הוא התחיל לדבר איתו על תורה, ו... בסוף הוא נדבק אליו בזכות שיר השירים, שהוא שמע אותו אומר שיר השירים, נדבקה נפשו בנפשו. אז הידיעות הכלליות יש בהן גם שיהיה מקובל על הבריאות ומוצא חן בעיני אלוקים ואדם. עכשיו זה מאוד נחמד לדבר עם בן אדם שהוא מתמצא במה שאתה עוסק בו. אם אתה מתמצא ומתעניין בנאמר חקלאות, ואתה הולך לרב ללמוד מן השיעור, ופתאום הרב מתחיל לדבר על חקלאות ואתה רואה שמה שאתה לומד הוא יודע, הוא מדבר על זה, פתאום אתה רואה שהוא מדבר על המושגים שלך, אתה יכול לדבר איתו מה שאתה לומד כאילו בדיוק כמו מי שאתה לומד איתו בחוג. זה נותן לך משהו אחר, זה נותן איזה טעם אחר לדברים, מגדיל את העניין. אז זה כוח של תורה, כי מוצאים מצא חיים, שבתורה יש הכל. עכשיו כעיקרון בתורה יש את כל הדברים, כל העולם נמצא בתורה, הסתכל באורייתא או ברעלמא. אפשר ללמוד תורה ברמה כזאת שכל מקצועות החיים הבן אדם ידע מהתורה. אבל לפעמים אנחנו לא מצליחים להגיע לכזה גודל של להכיר את כל מקצועות החיים מהתורה, אז אנחנו הולכים לטעום קצת את מקצועות החיים בעצמה. אחר כך כשאנחנו זוכים אנחנו גם מחברים את זה לתורה ורואים את זה בתורה. אז זה פרה ורבה, זה מפרה את עצמו. אז זה מה שהוא מדבר, ללכת קצת, ללכת ללמוד ידיעות מועילות לאדם בעולם. חוג לחשבון, מתמטיקה, חשמל, עשה הביתה. מצא חן בעיני אלוקים ואדם. אז ראינו פה את ההדרכה של בן תורה, איך להגיע מתחילת דרכו בישיבה עד הרב הראשי לישראל, שנהנים ממנו יצא ותושייה, המקובל על הבריות ומוצחן בעיני אלוקים ואדם, שנזכה בעזרת השם. חבר לא עוצר.